רצינו לעמוד במספר דקות על יהוד עם ישראל, סגולתו ועל בחירתו, כמו שאומרים, אתה בחרתנו מכל העמים. המהר"ם שפירא מלובלין, זה שהגה את דף היומי, אמר, כתוב על הרגלים בפרשת משפטים, כתוב על הרגלים בפרשת כי תישא, וכתוב על הרגלים בפרשת ראה. בפרשת משפטים נאמר ככה, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה אל פני האדון השם. שימו לב על המשפט, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה אל פני האדון השם. אחר כך יש לנו בפרשת כי תישא, גם שם נאמר, אבל שם נאמר קצת בלשון אחרת, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה את פני האדון השם אלוקי ישראל. האדון השם אלוקי ישראל. ולעומת זאת, בפרשת ראה, בספר דברים נאמר, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה את פני השם אלוקיך. היה אומר המר"ם שפירא מלובלין, שבפרשת משפטים, שזה התחלה, זה מרמז על אברהם אבינו. ואברהם אבינו הוא זה שהביא את הדנות של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי אז לא היה תורה והיו מצווים רק על שבע מצוות בני נוח, ואחד מהם זה להאמין בקדוש ברוך הוא. ולכן אל פני האדון השם, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה אל פני האדון השם. אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון, וזהו נקרא אל פני האדון השם. זה אולי רמז על סוכות, כי בסוכות אנחנו מאמינים שיש לנו את האמונה אחרי ראש השנה וכיפור, יש לנו את האמונה שהבית שלו שלי, הכל דירת הרי, הכל צא מדירת קווה לדירת הרי. זה מתאים לחג הסוכות, שזה מביא את האמונה, את האמונה לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, בפרשת כי תישא מדובר אחרי מתן תורה, ואז נהיה פתאום הבדל בין יהודי לגוי, ויש פתאום מושג של אתה בחרתנו, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה את פני אדון השם אלוקי ישראל. את פני האדון כבר ידענו מאברהם אבינו, אבל פה התחדש את פני האדון השם אלוקי ישראל. אלוקי ישראל, הכוונה שיש כבר עם אשר בחרתי בו, אתה בחרתנו על ידי מתן תורה, וזה יעקב, שיעקב נקרא עמוד התורה. וזה פסח, כי בפסח יש לנו את ההבחנה בין עם ישראל יצאו ממצרים, אתה בחרתנו. אחר כך בפרשת ראה, שם מדבר על מתן תורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל סרוכה את פני השם אלוקיך. זה הולך על מתן תורה, פני השם אלוקיך, זה שכל אחד ואחד הוא בפני עצמו נהיה בן אדם אחר. אם ככה, אנחנו נבין עכשיו את היסוד. אנחנו רוצים לומר בתפילה בחגים בימים הנוראים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, בצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקירבתנו מלכנו לעבודתך. אנחנו מודים על כל הדברים החשובים שיש לנו כלפי הגוי. בחרת אותנו, רצית אותנו, נתת לנו שפה, ורוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו במצוותיך, הבאת לנו מצווה. מה חסר פה, בנות? הדבר הכי חשוב חסר פה. לא נאמר שמה נתת לנו את התורה. הכל נאמר שם. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, שפה יפה, קידשתנו במצוותיך, עבודתך. למה לא מוזכר שעם ישראל קיבלו את התורה? זה לא דבר שצריכים היינו לומר את זה? אז מדוע? התשובה היא פשוטה. בגמרא במסכת פסחים נאמר בדף סמך זין סמך ח', כדומה לסמך זין עמוד ב', רבי יוסף אמר, אני בחג השבועות אני אוכל עגלה משולשת. זאת אומרת, מאכל מאוד מאוד שמח. למה? כי ביום זה ביום כיפור, בביקורים בחג השבועות. אילו היומה כמה יוסף איכה בשוקה, אם לא היום הזה כמה יש יוסף בשוקה. רש"י אומר, כמה יש יוסף בשוקה, מלא אנשים שנקראים יוסף, אבל היום הזה היום הזה, אומר רש"י, נתרוממתי. זאת אומרת, רש"י אומר, לא רק שקיבלנו תורה ויש לנו תורה אחרת ודעה אחרת ולימודים אחרים, נתרוממתי, נהייתי בן אדם אחר. אם ככה, זוהי התשובה. אתה בחרתנו מכל העמים, אלוקים בחרת אותנו, נבדלת אותנו, השם אלוקי ישראל, כמו שראינו אצל יעקב. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. הנה פה תהיה הכוונה, רוממתנו, הפכת אותנו לעם אחר, רוממתנו, שינית אותנו. הדבר היחיד שיכול לשנות בן אדם זה תורה, ובנות שאין להם תורה או בנות שלא חייבות ללמוד תורה, יש להם את הזכות של יששכר וזבולון, שדואגים לבעליהם או לבנים שהם שילמדו, ואם בנות צעירות אז הן דאגות לאבא שלהם שישב וילמד, והם ידאגו ויעזרו לאמא בצורכי הבית. זה כמו יששכר וזבולון. ורוממתנו מכל הלשונות, המושג רוממתנו שייך אך ורק במושג שנקרא תורה. ואז תישאל השאלה, אז למה נאמר ורוממתנו מכל הלשונות? היה צריך לומר ורוממתנו מכל התורות. התשובה היא, תורה זה שפה, חוץ ממה שזה מצווה, וחוץ ממה זה סגולה, וחוץ ממה שזה לימוד, יש בתורה עוד דבר, זה שפה. כמו שיש אצל הגויים 70 לשונות של הגויים, יש לעם ישראל שפה, שפה, זה נקרא שפת התורה. ורוממתנו מכל הלשונות, הרמת אותנו, שינית אותנו, נתגדלתי, נתרוממתי. שפה, תורה זה לשון, לשון זה נקרא, הוא מדבר תורה ברחוב, הוא לומד תורה, הוא מדבר תורה, הוא נוסע לקייטנה כמו בן תורה, הוא מטייל כמו בן תורה, הוא עושה כל הדברים. תורה זה לא אך ורק בישיבה בכולל, תורה זה בפרט לבנות, התורה זה איך אני ברחוב, איך אני בחיים, איך אני בקייטנה, איך אני בטיול. הוא מדבר תורה, זוהי שפת התורה. ורוממתנו מכל הלשונות. כשיעקב היה צריך ללכת ללבן וברח מעשיו, זה מופיע בפרשת ויצא, יעקב מאוד פחד, מאוד מאוד פחד. ואתם צריכות להבין, בנות, שהפחד של יעקב לא היה פחד פיזי, כי יעקב היה אדם חזק. אבן על פי הבאר, מופיע אצל רחל, שיעקב אבינו, תמיד היו צריכים לבוא הרועים. הרועים היו באים ומגלגלים את האבן מעל פי הבאר, ויעקב אבינו, הוא גלגל את האבן לבד. 20 שנה מוסר עבודה היה לו ביום בלילה בקיץ בחורף. אם כן, מה הוא מפחד כל כך מלבן? כשיעקב יצא, כתוב, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עם הדיוש מרני. מה, מה, מה? התשובה היא פשוטה. יעקב אבינו אומר, אני הולך ללבן, פה הייתי אצל אבא שלי, הייתי אצל סבא שלי, הייתי בעולם שאני כל כך מכיר את זה, פתאום ללכת ללבן, ולבן לא כל כך לבן, הוא גם קצת שחור. אחד מהשקרניות שהיה ללבן, שהוא קרא לעצמו לבן, אני ארד שם, אני אתקלקל שם. לכן יעקב אבינו עשה מאמצים רבים, הוא הלך 14 שנה לשם ועבר ללמוד תורה. אתם יודעות, בנות, שזה אולי נגד כיבוד אב ואם, אבא שלו שלח אותו צל החיים. גם עד עכשיו הוא היה לומד תורה, איש תם יושב אוהלים. אז מה פתאום יעקב אבינו הלך עוד פעם 14 שנה לשם ועבר? התשובה היא פשוטה, זה לא חוכמה ללכת לרחוב, זה לא חוכמה ללכת לחיים, צריך להיות מוכן לזה. יוצאים שבת חופשה, יוצאים לחופש, צריך להיות מוכן לזה. יעקב אבינו פחד מזה, וכשיעקב אבינו פחד, לא שמה הוא יקבל מכות מלבן, מה פתאום, אלא הוא פחד שמה הוא יתקלקל חס ושלום. יעקב אבינו בחיר האבות שנמשל לעמוד התורה, ולכן יעקב אבינו הלך ללמוד 14 שנה בשם ועבר. איך יוצאים לחיים? ככה צריכה בת לדעת איך לצאת לחיים, להיות מודרכת לפני חתונה. וככה צריך להיות בן אדם מודרך לזה שיוצא לחופש, לבין הזמנים. אומרים בתפילת הדרך, ונמצא חן וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו. בעיני כל ראינו, הבנתי, אני בא למקום חדש, אני צריך לומר בעיני כל ראינו ברכה. מה זה בעיניך? וכי יש אלוקים אחר במקום אחר? אני נוסע מכאן לאופקים, אז אני צריך לומר תפילה בעיניך וכי יש אלוקים אחר? התשובה היא אתה או אחר. אתה או אחר, אתה בסביבתך, אתה מכיר את המקום, אבל ברגע שאתה הולך למקום אחר, שם יש חשש שתרד מגדולתך. אז זה צריך בתפילת הדרך, ונמצא חן וחסד בעיניך. בואו נראה מה עשה יעקב אבינו. הראה לו האלוקים חלום, שבחלום יש שני חלקים, חלק אחד אני מבין, חלק אחד אני לא מבין. החלק השני, הבינה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבותיך אל האדמה. זה הבטחה נהדרת. מה החלק הראשון? סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רצה האלוקים לומר ליעקב דבר יחיד שיחזיק אותך, זה ליעקב בתור מעשה אבות, וזה בשבילנו בנות סימן לבנים. תרגיש את עצמך גבוה, ויקבע דרכו, כתוב ויקבע ליבו בדרכי השם. אדם צריך להרגיש את עצמו גבוה, אדם צריך להרגיש את עצמו מכובד, אדם צריך להרגיש את עצמו שהוא בן לעם נבחר. היסוד הוא מתבטא בביגוד, שאתה הולך בביגוד מכובד. האדם הוא בן לעם נבחר, אדם לא יישב על הרצפה כמו איזה כל הגויים, אדם לא יישב באוטובוס על הרצפה, הוא מרגיש נבחרות. אמר לו האלוקים ככה, אתה סולם מוצב ארצה, אתה עומד פה, סולם זה עולים ויורדים, אתה יכול לעלות ואתה יכול לרדת, וראשו מגיע השמיים, הפעולותיו, כל מה שפה עושה אדם זה קובע בשמיים. אומר רב חיים מוולוז'ין, דע מה למעלה ממך, פשוט הכוונה שתדע מה הולך למעלה. אומר רב חיים, לא, דע מה למעלה ממך, מה שיהיה למעלה, כל הדברים שאתה עושה פה, אלו הם שיקבעו ויחרצו את דינך לעולם הבא. מצוות, שכר מצווה, מצווה. המצווה עצמה זה כמו פנס. אנחנו לא מבינים את זה עכשיו כי אנחנו בגוף. אבל הנשמה, המצווה זה פנס. בראתי מלאך טוב. כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט, אומר קהלת. כל מעשה, כל מה שאתה עושה באלוקים, אתה מעלה מלאכים, מוריד מלאכים, יביא במשפט. תדע לך, אתה יותר מדי גדול, אל תעשה שטויות. כשאדם הראשון חטא, אמר לו האלוקים, אייקה. מה זה אייקה? מה זה אייקה? הקדוש ברוך הוא לא ידע איפה הוא? אמר אחד מהאדמו"רים, אייקה בלי נקודות איכה. איך עשית דבר כזה? אתה יותר מדי גדול. לפני מתן תורה נתן לנו האלוקים מוסר. כלומר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלו דברים שמוכרחים לפני קבלת תורה, אלו דברים שמוכרחים להבין. עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אם נרגיש את עצמנו בתור עם סגולה, אם נרגיש את עצמנו בתור אדם שיש לו ייעוד, אם נרגיש את עצמנו בתור אדם שיש לו תפקיד, לא נעשה שטויות. אנחנו לא זרוקים כמו עוד מספר תעודת זהות שיש ברחוב כמו הגויים. וראשו מגיע השמיימה. אחד מהדברים שיכול למנוע אותנו מלעשות עבירות, שתכיר את גדלותך. זה בא על ידי בנים לאבא גדול, למשפחה מיוחדת, לחינוך מיוחד. זה בא ל... איך כתוב? בת כהן, את אביה היא מחללת. היא צריכה לקבל עונש יותר גדול אם היא חטאה, כמו בת ישראל. למה? את אביה היא מחללת, יש לה אבא מיוחד, היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יחסית לרחוב, יש לה אבא מיוחד. אדם הראשון אמר לו אלוקים משפט אחד, אייקה, איך, איך עשית את זה? איך נתנהגת בצורה, וכל אדם ואדם שהולך לחטוא ישאל את עצמו, אני הרי נולדתי אדם, יש לי שכל, איך אני מתנהג כמו בהמה? אנשים ברחוב הרי מתנהגים כמו בהמה, לאכול ולישון ולעשות כל מיני דברים, אתה צריך כזה שכל גבוה? זה נקרא וזה ממלכת כהנים וזה גוי קדוש. אלה הדברים שתפסו אצל יעקב בתור צידה לדרך, ואת זה הוא הלך ללמוד 14 שנה בשם ועבר, להרגיש בגדלות. אם תרגיש גדלות לא תעשה שטויות, אם תרגיש מכובד לא תעשה שטויות. וזה הבגדים, כתוב בפרשת יצווים, הבגדים האלו לכבוד ולתפארת. מי שעובד כהן גדול או כל כהן שעובד בלי הבגדים, עבודתו פסולה. הבגד מקטלק את האדם, הבגד עושה אותו לאדם מכובד, החיצוניות מעוררת על הפנימיות, אין שום ספק. ולכן הבגד הזה, הצורת חיים הזאת, המכובדות הזאת, זהו נתן ליעקב את הדחיפה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ואנחנו הרי יורשים של האבות. והמשל המעניין, אתם יודעות, עמד אדם ברכבת במסילת הברזל, ועוד מעט הרכבת שועטת ושורקת, והאדם הזה עומד, אדם הזה עומד, בא בן אדם מהצד ונתן לו דחיפה, ובשנייה האחרונה זרק אותו מהמסילה והציל אותו. אין לכם מושג, מנהל הרכבת כל כך הודה למציל, אומר תודה רבה, לא שהיינו אשמים שאם היינו הורגים אותו, אבל ברגע שהיה פה איזה תאונה, היה בדיקת משטרה, בדיקת ניירות, הרכבת שבוע לא הייתה עובדת, תודה רבה, אנחנו מודים לך, תבוא בבקשה ביום שלישי הבא, אנחנו חושבים לתת לך מתנה גדולה. ולכן הגיע ביום שלישי הבא, ואז אומר לו מנהל התחנה, תשמע, זה שאתה הוצאת וזרקת את הבחור הזה מהמסילה, אנחנו החלטנו לתת לך מתנה, כרטיס חופשי חופשי ברכבות ישראל. תודה רבה. הנה, יש לך פה שלושה סוגי כרטיסים, בחרנה אחד מהכרטיסים. כרטיס ראשון זה מחלקה ראשונה, אתה יושב במזרון של גומי אוויר, פרדס, כפר סבא, 36 קפיצים. יש לך שם מזגן אוויר, אייר קונדישן עם מי עדן מטורקיה, מים כחולים נחמדים עם ריח נעים. בכל 10 דקות אתה מקבל גלידה עם קפה הפוך. הנה יש לך כרטיס במחלקה שנייה, אין שם 36 קפיצים, אבל יש שם 20 קפיצים, גם כן לא נורא. אין שם מזגן אוויר, אבל יש שם וינטלטור קטן, ושם אתה מקבל גלידה עם קפה ישר. והנה כרטיס מחלקה שלישית, ספסלים ארוכים מעץ, מה אתה בוחר? לא, בטח אני מבקש. וכמה זה עולה? הוא שואל, אדוני בחינם, אתה עשית לנו מתנה, זה פרס, מאוד, תודה רבה, תנו לי מחלקה ראשונה. ישב הבן אדם במחלקה ראשונה, אבל כמו בית כברות, אף אחד לא נוסע במחלקה ראשונה. השתעמם, אומר, מה זה שווה פה, אני יכול למות משימום, הלך למחלקה שנייה. נו, שם היו עוד 10 זקנים לברכה, אבל כל אחד אחד נראה עם מכשירים מאוד קשה, מאוד קשה, וכל אחד עם מכשיר חמצן והליכון. אומר, זה דיכאון. הלך למחלקה שלישית, זה מה שהוא רוצה, שם היה פיצוחים, שמח, פוליטיקה, זה מה שאני צריך, מה אני צריך במחלקה הראשונה? ישב שם והשתעשע עם האנשים, ואתם יודעות ש ברכבת לא קונים כרטיס, משלמים בעלייה, אלא בא קונדוקטור המבקר. פתאום אחד צועק, המבקר מגיע. כל האנשים שלא היה להם כרטיסים נכנסו לשכב מתחת לספסלים. עוד פעם הבן אדם נשאר לבד, התחיל להשתעמם, אומר, מה שווה לי אם אני יושב לבד? יכלתי להיות במחלקה ראשונה. ואז הוא החליט, אם פה אנשים שוכבים מתחת לספסל, גם אני אשכב מתחת לספסל כמנהג המקום. אבל הייתה לו, היו לו רגליים שיצאו קצת מאחד הספסלים, כי היו לו רגליים ארוכות. נכנס המבקר ביחד עם שוטר, מסתכל, לא רואה אף אחד, מוריד את הווילונות, סוגר את החשמלים, כמעט שעובר לקרון אחר, פתאום אומר לו השוטר, רגע אדוני, פה אני רואה רגליים מציצות. הלך, הוציאו אותו החוצה, תפסו, סרבו אותו ברגליים החוצה, הוא היה מבוהל. תגיד לי, אתה לא מתבייש? אומר, למה שאני אתבייש? אתה לא מרגיש שאתה גנב? אומר, למה אני גנב? אומר, אתה גונב את הממשלה? אומר, איך אני גונב את הממשלה? אתה נוסע בלי כרטיס? הוציא הבן אדם כרטיס מכיסו והראה. המבקר חשב שהוא מתעלף. יש לך כרטיס? במחלקה ראשונה. מדוע אתה שוכב מתחת לספסל? אמר הבן אדם, כמנהג המקום, תראה למטה 50 אנשים מתחת לספסלים. הביאו קומנדו של שוטרים, הוציאו את כל הגנבים, וכולם קיבלו עונש פי שלוש. עם כרטיס עלה 50 שקל, כל אחד שלה 150 שקל, והוא קיבל מכות פי שלוש. טיפש כמוך עוד לא נולד. יש לך כרטיס במחלקה ראשונה ואתה שוכב עם הטיפשים מתחת לספסלים? כל יהודי חייב לחשוב, אני במחלקה ראשונה. כל יהודי חייב לחשוב, אני קיבלתי ממלכת כהנים תורה מיוחדת ורוממתנו מכל הלשונות. אני קיבלתי שפה מיוחדת, ואתה הולך ומנסה ללכת עם המודה של הרחוב. זהו היסוד הגדול ביותר שנתנו לי יעקב בתור צידה לדרך. והנה השם ניצב עליו שם במשך הפרשה, והנה השם ניצב עליו בחלום, והנה השם ניצב עליו בנות. האבות נקראים מרכבה לשכינה. מה זאת אומרת מרכבה לשכינה? הגויים אומרים רם על כל גויים השם, האלוקים נמצא בשמיים, שמה בשמיים. זה קל להם להאמין, כי זה לא מחייב אותם. מי כשם אלוקינו המגביעי לשבת, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ, פה, למטה, לא כמו הגויים שאומרים למעלה, פה. האבות בהתנהגותם, שאדם הולך ברחוב ורואה את האבות, הם היו מרכבה לשכינה, כביכול הם הורידו את האלוקים לארץ. הם נתנו להבין לעולם שיש בעל הבית על העולם, ויש התנהגות מיוחדת, ויש סדר. זה נקרא שאבות היו מרכבה לשכינה. אברהם 5 אותיות, יצחק 4 אותיות, יעקב 4 אותיות, ביחד 13. שרה 3 אותיות, רבקה 4 אותיות, רחל 3 אותיות, לאה 3 אותיות, ביחד 13 ב-13 26. המילה 26, המספר הזה זה י-ק-ו-ק, שזה מסמל את המספר של האלוקים. האבות והאימהות הורידו את הקדוש ברוך הוא לארץ, הורידו את השכינה לארץ. זהו היסוד הגדול ביותר של ההתנהגות. זה נקרא מרכבה לשכינה. זאת ההגדרה הנהדרת שנקראת מרכבה לשכינה. כל יהודי שמתייחס לאבות שנקרא ישראל, במילה ישראל יש לנו אבות ואימהות, י' יצחק, י' יעקב, סין שרה, ריש רבקה, ריש רחל, א' אברהם, למד לאה. אתה יותר מדי גדול, אל תעשה שטויות. ישראל אשר בך אתפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר באיתנו. מעשה אבות סימן לבנים, ישראל, יש לעם ישראל את הירושה של האבות ואימהות. האבות ואימהות קיבלו בתודעה, קיבלו בכל ספר בראשית, שם יש לנו מעשה אבות, וזהו סימן לבנים. כל יהודי שידע שהוא בן ישראל, כל יהודי שידע שהוא יש לו את המורשה של אבות, הוא נקרא ישראל. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו גם כן באותו חלום, והנה השם ניצב עליו. שתדע לך, אתה יותר מדי גדול, הקדוש ברוך הוא ניצב עליך, כביכול הוא צריך אותך. תנו עוז לאלוקים, אנחנו כביכול נותנים עוז לאלוקים, כי אנחנו מורידים אותו פה לעולם, אנחנו מפרסמים אותו, לא בפרסומת בעיתונות ולא על האוטובוסים. עצם התנהגותנו כשאנחנו הולכים ברחוב, בקייטנה, בטיול, בבריכה, בצורת חיינו, אנחנו מפרסמים את האלוקים. וזהו, והנה השם ניצב עליו. זהו היה המסר, וזה היה המוסר שנתנו לי יעקב אבינו לפני שהוא הלך ללבן, וזהו בתפילת הדרך, ונמצא חן בעיניך, וזהו היסוד הגדול. אם נרגיש מכובדות, אנחנו כבר על הדרך. הנה למדנו קצת מה זה נקרא היקע איכה, מה זה נקרא ממלכת כהנים, מה זה נקרא גוי קדוש, מה זה נקרא תורת ישראל, מה זה נקרא אתה בחרתנו, מה זה נקרא שפה מיוחדת. וזהו מה שאנחנו בפסח, יש מצווה פסח. פסח זה לדבר, לדבר ולדבר ולדבר, ובזמן תמיד יש מושג של סייג לחוכמה שתיקה, יש מושג לשתוק, בפסח בדיוק הפוך. ולכן בליל הסדר יושבים ומדברים, ואבא מספר והבנים מספרים, ויושבים בליל הסדר פסח. זהו היסוד הגדול שיביא אותנו לאמונה, וזה הגדול שיביא אותנו להבנה בגדלות של עם ישראל, ייעוד שלו, מטרתו. כל הדברים האלו ייתנו לנו את הדחיפה להבין, וזה ייתן לנו את הכוח לעמוד כנגד כל המצב של האנושות בעולם הזה. זהו חלק אחד ממה שקראנו על פסח. ועתה, בנות יקרות, חובתנו להבין באמת את יהוד עם ישראל, את גדלותו, כי הרי כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, רש"י הראשון, בראשית, בגלל ראשית. בגלל ראשית, זאת אומרת, בגלל התורה שנקראת ראשית, שנאמר ראשית, שהתורה נקראת ראשית, וגם בגלל שעם ישראל נקראים ראשית, ראשית תבואתה זה נקרא עם ישראל, והתורה נקראת ראשית. נו, הדברים הם פלא. איך יכול להיות שכל העולם בגלל עם ישראל, שכל העולם בגלל עם ישראל, יש מקומות נידחים בעולם שיהודי לא דרך בה, יש מקומות ששום יהודי לא יקרא. אז איך אנחנו אומרים בגלל התורה שנקראת ראשית, עם ישראל נקראים ראשית תבואתה, והתורה נקראת ראשית, ראשית דרכו. הייתכן שכל העולם בשביל עם ישראל בראשית? כדור הארץ הגדול שלנו נברא בשביל עם קטן שבקושי נראה את ארצו על פני הגלובוס? יש מקומות בעולם שרגל יהודי לא דרכה. האם אפשר להבין שהטיבט וההי באלסקה נברא בשביל ישראל? עם ישראל עלה על במת ההיסטוריה לאחר בריאת העולם. עם ישראל עלה הרבה זמן אחר בריאת העולם. אם נגיד שאברהם אבינו הוא ראשיתו של העם היהודי, אברהם אבינו חי באלף השני של בריאת העולם, בסוף האלף השני של בריאת העולם. 2000 שנה חלפו מיום שנברא אדם הראשון עד להיותו של העם היהודי. יש אומרים שבברית מילה הוא נהיה העם היהודי. מתן תורה היה הרבה אחר כך, בשנת 2000 ריש ממחת לבריאת העולם. זה התרחש עוד של מתן תורה. אז העולם נברא בזכות של התורה, בזכות של עם ישראל. מה היה עד אז? קרוב ל-2000 שנה. מה זה נקרא שעם ישראל היו, זה היסוד, מה זה בגלל ראשית? חוץ מזה, אני מכיר את המשפט שאומר, וירב ויבוקר יום השישי. אתם מכירות את הפסוק הזה? זה מופיע בבריאת העולם. מה זה בירב ויבוקר יום השישי? אומר רש"י, יום השישי בסיוון. בירב ויבוקר יום השישי בסיוון, הכוונה ככה, אמנם התורה נברא עכשיו, העולם נברא עכשיו, אבל יום השישי, אומרים חז"ל, כל העולם עומד ומחכה. אם עם ישראל יקבלו את התורה ביום השישי, אז העולם יתקיים, אם לא, שם תהיה קבורתכם. אני לא מבין את המשפט, אם תקבלו את התורה מוטב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. מה זה כפייה? כפייה דתית? מה הכוונה? שם תהיה קבורתכם. ומה זה נקרא יום השישי? כאילו שכל העולם נברא רק ביום השישי, 2000 שנה אחרי זה? איך אנחנו מבינים את העניין הזה? השישי, גמר מעשה בראשית, זה רק אחרי שקבלו את התורה? חוץ מזה, מה זה נקרא, הייתי שואל שאלה יותר מעניינת, אלוקי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים? יותר חשוב היה לומר אני השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, הרי זה יותר גדול כל העולם. למה קדוש ברוך הוא מתייחס אשר הוצאתיך מארץ מצרים? מילה אחת אסביר לכם ואסביר לנו מה הכוונה. ניקח לדוגמה של אדם שקנה מכונית, והמכונית הזאת מכונית יפה מסודרת, אבל ניתנת לגניבה, יכולים לגנוב אותה, אין שום עיצה לשמור אותה. ואז אדם עשה כפתור, כפתור קטן, שלא יגנבו את המכונית, כי בלי זה המכונית לא שווה, שהרי המכונית ניתנת לגניבה. הרי מה עשינו? העולם הוא גדול, העולם הוא מרשים, אבל העולם ניתן לגניבה. זאת אומרת, יש לעולם ייעוד, והייעוד הזה נתן לו האלוקים כדי עולם חסד ייבנה. מה זה נקרא עולם חסד ייבנה? יש לה, ברוך הוא עשה חסד עם העולם, וכדי שכל אדם ואדם יעשה חסד עם השני. זהו המטרה של העולם. ברגע שאנשים גונבים את הייעוד של העולם מהבעל הבית, ברגע שאנשים לא מקיימים את מטרת העולם, הם גונבים את העולם מהאלוקים, הם משנים את הייעוד שלו, וכדי שמשנים את הייעוד שלו, אז האנושות יכולה להידרדר והעולם לא מלא את תפקיד שלו למלא. כנגד זה, מה עושה אדם במכונית? שם כפתור סתר. העם היהודי, העם שנבחר להזכיר לאנושות את תכליתו האמיתית של העולם, לעם יש מוסר מיוחד, זה המצפון של העולם, כמו הכפתור סתר של המכונית ששומר על המכונית יוקרתית מפני גניבות. התורה הנלמדת על ידי עם ישראל שומרת את העולם מפני אובדנו ביד אלה שעושים לשכח ולהשכיח את יהודו. עכשיו אני הבנתי מה קשור לעם ישראל בעולם. ללא תורה אין העולם יכול להתקיים, כי העולם הזה גנוב, העולם הזה יש לו חשש שיגנב. לכן עם ישראל שקיבל את התורה, וכשהוא קיבל את התורה בעצם במידה מסוימת הוא מפסיד מההנאות שהוא לוקח, הוא סוגר את עצמו, פת המלך תאכל, מים במסירה תשתה. עם ישראל שקיבל את התורה יצר את המערכת שהעולם לא יגנב, וזהו הכוונה. בראשית ברא אלוקים כל העולם, חייב תודה רבה לעם ישראל בגלל ראשית ובגלל ראשית התורה. וזה מה שאומר האלוקים, וירא ויבוקר יום השישי. מתי הושלם בריאת העולם? אך ורק במתן תורה. לפני זה העולם היה כמו שאומרים רוטט נעליין בנפש החיים של רב חיים מוולוז'ין. 2,000 שנה העולם היה רוטט, העולם היה לא בנוי יסודי. צריכים להבין מה הכוונה בנושא הזה לשנו של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים בשעה ד' בפרק י' א'. העולם היה רוטט עד שעם ישראל לא קיבל את התורה, אז העולם היה במצב של רוטט ולא עומד על מקומו החזק, כך אומר נפש החיים בשעה ד' פרק י' א'. אשר על כן עם ישראל, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ברגע שעם ישראל קיבלו את התורה, עכשיו הבנתי, בירב ובוקר יום השישי בסיוון, כשיש את הכפתור של המכונית, יש כבר את המערכת שתשמור על המכונית מפני גניבות, אז ויכרו לו השמיים בארץ, אז הושלמה העולם. לפני זה העולם היה פגום, 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 פגום. אם כן, הקדוש ברוך הוא לא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, משום שהעולם היה פגום באיזשהו מעלה. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוצאתי אותך מארץ מצרים כדי לקבל את התורה, כמו שאמרנו, השם אלוקי אדון ישראל, בחרתי אותך, בזאת תדעו שבהוציאכם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. עכשיו העולם הזה נהיה אחי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הנה הבנו עכשיו על קצה המזלג מה שמקודם דיברנו מוסרי ותיאורטית, שעם ישראל עם סגולה. הנה עכשיו הבנו, תורה ולימוד תורה יוצר מצב של ניצב ומעמיד את העולם. לבנות, כמו שאמרתי לכם, יש את המושג של יששכר וזבולון, שהן מאפשרות לבעליהם, לבנים שלהם, לאבא שלהם ללמוד תורה. הדברים האלו הם דברים חשובים מאוד, אבל יש לנו עוד 4 שאלות שהייתי רוצה לעמוד עליהן בקיצור. אם אנחנו אומרים שהתורה כל כך חשובה לעולם, למה התורה ניתנת רק אחרי 2,000 שנה? למה לא מיד? מדוע דווקא אחרי 2,000 שנה? מיד, בהתחלה, תתנו את התורה. למה? אנחנו גם צריכים להבין את המילה זכות אבות. בזכות אבות אדם מבקש יתור ענינו, בזכות אברהם אבינו בהר המוריה וכל הסליחות. מה זה המילה זכות אבות? אני גם הייתי רוצה להבין את השנאה שיש לגויים. אנטישמיות הרי כל פעם מתחדשת. אנטישמיות היא לא חדשה, כל פעם אנטישמיות בצורה אחרת אבל במקום אחר. כל מיני סיבות יש לאנטישמיות. מה אמרו חז"ל? הר סיני, שם ירדה שנאה לעולם, שנאה לעולם. מדוע? מדוע התורה יוצרת שנאה? וחוץ מזה, אתה בחרתנו? אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה, אתה בחרתנו? אתה בחרתנו מכל העמים. אתם יודעים שכתוב הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש. אלוקים הלך לתת את התורה, ו הלך לשאול את הגויים, אתם מוכנים לקבל את התורה? הוא שאל את עשיו, הוא שאל את ישמעאל, הוא שאל את עידו. אז הם אמרו, מה כתוב בה? אחד אמר לו תרצח, אחד אמר לו תגנוב, אחד אמר לא רוצים, לא רוצים. הרי לעם ישראל הגיע בסוף. מה זה נקרא אתה בחרתנו? בחרתנו זה נקרא שעומדים קבוצת ילדים ואני בחרתי אחד. אבל לא שאני הלכתי לכולם, בסוף זה לא נקרא אתה בחרתנו. משל למה הדבר דומה? מורה שהחליט למנות תורן שיסדר את הכיתה ושישמור על ניקיונה בעת ההפסקה. בלי זה אין לו שום טעם בכיתה. שמירה זו הייתה כרוכה כמובן בביטור מוחלט של כל תענוגות שמציע ההפסקה, שבין השיעורים זה משחק כדורגל, זה מסתובב, אתה תהיה תורן, אתה מוותר. אך יחד עם זאת, כדי שיהיה ילד שיהיה מוכן להיות תורן, יש מתן שכרה גבוה קרוב בצידה. המורה והמחנך מחליט שאני אתן לך מתנה גדולה בסוף שנה, בטיול וכדומה, מי שיהיה מוכן להיות תורן. אבל לתפקיד הזה מחפש המורה אחד שיוכל לעמוד בתפקיד, לא רק שיתחייב ולא יעשה. מי ראוי? רק אחד, ילד שמטובו הוא קצת יותר מסודר, ילד שיותר מאוגן, ילד שאמין ואפשר לסמוך עליו, ילד שמהבית הוא בא יותר מסודר בספרים שלו, בעטיפות, בצורת הלבוש שלו. המסוגלות הקיימת אצל ילד מהילדים לסדר ולארגון, על פי רוב היא מטבע הדברים תוצאה של התנהגות של ההורים, שהם שולחים את הילד שלהם בלבוש כמו שצריך, תיק מסודר, קלמר, העיברון והמחד בתור הקלמר עם תיק מסודר, וכל הדברים שבית הספר דורש. הורים אלו דואגים לכל מחסורו ויש להם חלק רב בעיצוב אישיותו החיובית של הילד. שאר החברים שבכיתה אין להם את התכונות הללו. מה יעשה המורה ולא יורר את קינת חבריו? הרי הוא בא לו אחד ואומר, אם אתה תהיה תורן אתה תקבל טיול בסוף שנה וכדומה, ואז יהיה קינת. אגב, אולי יהיה גם ילד אחר שגם ימצא להיות תורן, אבל הוא באמת לא מתאים. שואל אם לא מתאים, כיצד יציג המורה את עצמו לפני תלמידיו כמי שאיננו נושא פנים וכמי שבחר את בחירתו בצורה עניינית, אגונה, ולא בשל סיבות מעין שאינו מאמין העניין? נו, מה? איך המורה צריך להיות חכם להבין שאסור לו לתראות כמי שאינו אגון? אז הוא מטיל על כל תלמיד תפקיד קשה שסותר את כל מהותו. זאת אומרת, יש תלמידים כאלו שאולי ירצו להיות תורנים, אבל הם לא מתאימים, הנטייה שלהם, הטבעית שלהם לא מתאימה, אז הוא יעשה פרישה מרצון והודעת בלדין שאינו ראוי. זאת אומרת שהוא ייתן לתלמיד תפקיד קשה שסותר את מהותו של התלמיד. תלמיד הנוטה לדוגמה לרעבתנות ולגניבה יידרש לשמור על אוכל, תלמיד אחר שלא יודע ניקיון יתבקש לנקות את הכיתה. כך הם יבינו לבד שהתפקיד המוצע לא בשבילהם והם יפסלו את עצמם. המורה יחלק תפקידים פיקטיביים ובלבד שימאיס על כל אחד את התפקיד שיותר עליו. לבסוף יישאר הילד שלכתחילה נבחר כמי שראוי להיות אחראי על הכיתה בעת ההפסקה, רק המורה עשה את זה בצורה מעניינת. חוכמתו של המורה היא בעובדה שבחר תפקידים מקשים, ובשיעור כולם מסודרים, כולם ממושמעים, אימת המורה עליהם, יש לו מקל תעודה וכדומה. חולשתם של התלמידים תבוא לידי ביטוי דווקא בהפסקה, כאשר השוטר איננו לידם, כאשר הם בהתפרקות יצרים, בטיול, בקייטנה, בכל עול אין על גבם, אז יראה כל אחד בעצמו את חוסר האונים שלו לביצוע התפקיד שהוטל עליו והוא יפרוש ברצונו. אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו, איך אתה בביצוע, איך אתה בחיים, איך אתה בטיול, איך אתה בבית. הכרה זו רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל גם לגויי הארץ. הוא בא לעשיו והציע לו את התורה. עשיו שאל מה כתוב בה, הוא לא אמר לו שבת, מזוזה, תפילין, בר מצווה. אז יכול להיות שעשיו היה נענה בחיוב. עשיו קיבל תשובה לא תרצח, הוא קיבל בדיוק את אותה תשובה שלא נעמה לאוזנו. תשובתו המיידית הייתה, כל עצמם של עשיו זה רצח והידיים ידי עשיו, ואחר כך אבא שלו הבטיח לו, אבל חרבך תחיה, לא מתאים. כשנשאלו בני עמון ומואב אם רצונם לקבל את התורה, גם הם ביקשו לדעת מה כתוב בה, לא תנאף, לא מתאים. בני ישמעאל נהנו, לא תגנוב. מופיע בילקוט שימוני, רמז תף תף קוף נון א'. הרעיון במדרש הזה שכל אומה ואומה שמע מפי הקדוש ברוך הוא את מה שלא נעם לאוזנה ואת מה שגרם לה לפרוש מרצון ולהשאיר את הזכיון ואת הזכות בידי עם ישראל. אמנם ישמעאל, תלמיד הכיתה של העולם הגדול, גם בא מאותה משפחת טובים, מסודרת, שממנה בא יצחק, ואף עשיו חברו למשחקים של ישמעאל, גם הוא בא ממשפחת טובים שממנה בא יעקב. אבל בכן, אין בכך אהובה והבטחה להיות מושלמים וטובים כמו אבא והסבא. בן טוב כאן למצוא במשפחה טובה, אך אין זאת אומרת שכל הילדים של המשפחה יהיו טובים. וככה היסוד, יכול להיות הרמב״ם, המילה שנצטווה באברהם אבינו וזרעו בלבד, שנאמר אתה וזרעך אחריך לדעותם, יצא זרעו של ישמעאל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע, ויצא עשיו שיצחק אמר ליעקב, אמר ליעקב ייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך, מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם אבינו המחזיק בדתו ובדרכו הישרה. בהסבר זה מובן מה זה המילה אתה בחרתנו. בכל יום אנחנו אומרים בברכת קריאת שמע, ובנו בחרת מקולם ולשון וקרבתנו מלכינו לשמך הגדול. בחירה זו היא ההחלטה על נטילתו של אחד מתוך קבוצה של רבים, כמו אל המקום אשר יבחר השם לשום את שמו שם. ירושלים נבחרה מתוך שער ארץ ישראל, ואף שטח הר הבית נבחר מתוך שטחיה של ירושלים. אבל מצד שני, הרי נאמר במדרש השם מסיני בא, כי כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד נגלה, אלא על כל האומות. וכמו שאני אמרתי לכם במדרש, שהוא נגלה לעשיו ולעמון ולמואב ולישמעאל, ורק אחר כך שהם סירבו לקבל את התורה, בא הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, הרי איפה שעם ישראל לא נבחר. כי אם נשאר ממילא אותו עם יחיד שהסכים לקבל את התורה, אז מה הכוונה פה לראות עם נבחר? לאור האמור לאל, הרי התשובה מתבקשת מאליה. התגלות הקדוש ברוך הוא לאומות העולם הייתה כמו אותו מורה המחלק תפקידים. היה זה מעין מה שמכונה היום בשפת זמננו מכרז תפור מראש. מה זאת אומרת? עושים מכרז, אבל זה רק חיצוני כלפי העיתונות, תפור מראש. מלכתחילה נבחר עם ישראל לתפקיד ביותו ראוי לכך, לאחר שנות לימוד רבות, הזדקות הנפש, ועל ידי הקשר של ההורים שלו בבתי המדרש של אברהם, יצחק ויעקב. הקשר שיש לו עם ההורים, הסדר והתפקיד והמורשה, כמו שאמרנו מקודם על המילה ישראל, ולמעלה בקודל של שם בעבר, הרי הם ראויים מצד טבעם, כוחותיהם, התנהגותם, את אביה היא מחללת בכל השאר, מכל אלו אחרים שלא מתאים. ולכן, אבל מתוך כוונה לסלק מהתפקיד את כל מי שאינו ראוי לו, את כל גויי הארצות, ושמעו באוזניו של כל אומה אותם דברים שגרמו להם להסתלק לסלק ידיהם מהעניין ולשאיר את עם ישראל למי שלא יישג. זהו, עם ישראל זכה בתפקיד הקשה, כמו אותו תורן שמסכים לוותר על משחקי הפסקה מפני שליבו לשכר הגדול שיקבל בסוף השנה. גם ישראל מוותרים על משחקי העולם הזה מפני השכר הגדול המובטח להם לעולם שיבוא. אחרי שאנחנו הבנו את זה, אז אפשר לומר ככה: הנה נתתי לך עכשיו מתנה קטנה. כתוב שוישא אתכם על כנפי נשרים, הם רואים על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במשך 40 שנה, אוכלים ושותים ידו של הקדוש ברוך הוא. זה רק בתור מתנה קטנה כדי שהתורן יסכים להיות תורן. אבל תדע לך, אתה יש לך הבטחה גדולה, ייעוד גדול שהועיד להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בהיסטוריה. עכשיו, אחרי שהבנו את התורנות, הבנתי למה עם ישראל לא קיבלו, למה התורה לא ניתנה מיד בתחילת בריאת העולם, דווקא אחרי 2000 שנה. וזהו יהיה הכוונה, מעשה אבות סימן לבנים. מה זאת אומרת? כל פעולת אבות, כל הצורה של האבות, כל ההתנהגות של אבות, זה היה מעשה אבות סימן לבנים. זה היה מערכת הכנה כדי שעם ישראל יוכלו לקבל את התורה. זה לא סתם התורה מספרת לנו סיפורים. אברהם אבינו במסירות על עקדת יצחק גרם שעם ישראל במשך הדורות מסר נפש על תורה ועל כל מה שנאמר. אברהם אבינו בקבר לשרה מסר את המסר שעם ישראל מאוד מקפידים על מושג שנקרא קבר, מה שהגויים לא מקפידים. יעקב אבינו בנידודיו ובצרותיו ובבעיותיו נתן את הכוח שעם ישראל מסוגלים לעמוד, כמו שאומרים, היהודי הנודד. זאת אומרת, 2000 שנה זה הייתה הכנה, זה הייתה בדיקת שטח, זה הייתה רקע, מי מסודר מהבית שלו, מי מסודר מההורים שלו, מי מסודר, מי מתאים להיות את התורן. וזהו היסוד זכות אבות. הייתי אומר, לא רק זכות מלשון זכייה, אלא מלשון שמן זית זך, זכות אבות. עם ישראל קיבל זכות ולזרחה אחריך ברכת אברהם. עם ישראל קיבל את הזכות אבות, וזכות אבות זה היה המערכת שהוא מתאים להיות תורן. לכן התורה לא ניתנה מיד בבריאת העולם, אלא דווקא אחרי 2000 שנה. זוהי גם הסיבה שהשנאה והאנטישמיות שייכת למתן תורה להר סיני, כי בטבע הדברים הילדים שרוצים לפרק את הכיתה, הילדים שרוצים לזרוק את כל פלחי הבננות ואת כל הספוגים וכדומה, הם הופכים את הכיתה בהפסקה, והתורן מסדר את זה. בטבע הדברים שיש חיכוך בין ילדי הכיתה לבין התורן, פשוט מאוד, כי התורן מסדר את הכיתה והילדים, ועוד התורן מתרברב עליהם ואומר, אתם יודעים למה אני מוכן לוותר על הכדורגל? אתם יודעים למה אני מוכן לוותר על הפסקה? כי יש לי הבטחה שאני עם סגולה. אתה עם סגולה ואתה מתרברב עלינו? אז הם מנסים יותר לשחק, ואז הם מנסים יותר להסיק את התורן, שלא יעבוד בחינם. זוהי השנאה. הגויים, האנטישמיות תמיד בכל מקום היה לה מקום אחר, אבל אף פעם לא היה לה הסבר אחד יחיד. האנטישמיות היא מוכחת, רק בכל מקום הגויים הסבירו את זה לפי דעתם. פעם אמרו, בגלל שיהודים עשירים מוצאים את העיניים, פעם אמרו, בגלל שיהודים עניים צוענים מסכנים, פעם אמרו שהיהודים, אני יודע, אין להם מדינה, פעם אמרו שהיהודים הם עם זרוק, וכל מקום היה הפוך ולא עזר שום דבר. האנטישמיות, ממתי שיש עם ישראל, ממתי שעם ישראל אשר בחר שנתן לו את התורה, סיני, שם ניתה הסינה. יש סתירה בין התלמידים לתורה, יש סתירה בין התלמידים לתורה. עם ישראל הוא תורן, ולכן אני אומר, אתה בחרתנו. בעצם נתן לנו את התורה בסוף, אחרי שבא לכולם, אבל מראש הייתה כוונתו שעם ישראל, אתה בחרתנו. בנות, אין לנו מושג כמה זה זכות להיות תורן, בפרט שכבר קיבלנו טיול קטן, קיבלנו מתנה קטנה, ועשה אתכם על כנפי נשרים כדי שלתורן יהיה אמון. אז כבר אלוקים נתן לנו, המורה כבר נתן לילד איזה טיול קטן, ועשה אתכם על כנפי נשרים ונתתי לכם את המן וראיתם יציאת מצרים. זה עוד כלום. אם ירצה השם, אתם עוד תקבלו תורנות גדולה שיש לו ייעוד ועם סגולה לעם ישראל. זהו יסוד שמחייב אותנו, נותן לנו הרבה כוח לעבוד והרבה, אבל זה גם מחייב אותנו, כי התורן צריך להיות כל הזמן עם עיניים בולשות, לא זרוק, הוא כל הזמן נמצא בדיאטה. כמו שיש דיאטה באוכל, יש דיאטה בבגדים, יש דיאטה בעיניים, יש דיאטה בכל. תורן הוא מסדר, תורן יש לו עיניים שבודק שהוא מסדר את הכיתה. בקיצור, הגדרה, מכל דברנו שהעם ישראל וכמו התורה זה כפתור של המכונית שומרת על העולם. עכשיו הוספתי לכם שעם ישראל זה תורנות, התורן מסדר את הכיתה, התורן האחראי על הכיתה, וכשהתורן הוא אחראי על הכיתה יש לו מחויבות. ברוך השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, יש לנו במה ללמוד. התורה היא רחבה מן ים. אתם הרי בנות לא לומדות כל כך תורה, אבל אתם צריכות לשאוף להתחתן עם בני תורה, לשאוף להתחתן לגדל בני תורה, לשאוף כדי להיות יששכר וזבולון. וזבולון לא חייב להיות דווקא שנותן כסף, גם בת שלא תעבוד, בכלל לא תעבוד, היא גם כן נקראת זבולון. עצם הדבר שהיא לא עושה לבעלה פרצוף, עצם הדבר שהיא נותנת לו אפשרות ללכת ללמוד, היא שמחה בלימודו, והיא כל הזמן נמצאת עם הילדים. זהו היסוד הגדול ביותר של יששכר וזבולון במושג של בעל ואישה. וזה לא של הגמרא, הגמרא שואלת במסכת סוטה, במה נשים זוכות? במה נשים זוכות? ואז הוא אומרת הגמרא, בזכות שמאפשרים מנדדות שינה ביניהם ונותנים לבעלים ולבנים שהם ללמוד, בזכות זה הם זוכות. ומה השאלה במה נשים זוכות? הם לא חייבות, לא חייבות במצוות שלהם. רק התורה זה אנטיביוטיקה במנה מרוכזת. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זהו. ואז השאלה של הגמרא, טוב, אישה לא חייבת בלימוד תורה, מה שלומדים היום תורה זה רק פרקי אבות, מוסר, פרשת שבוע וכדומה, אבל לא יותר מזה. אישה לא חייבת יותר מותו, אז מה היא תזכה? אין לה את האנטיביוטיקה במנה מרוכזת. זאת השאלה הנחמדה שהגמרא שואלת, במה האישה תזכה? ובה התשובה, בזכות זה שמאפשרות לבעליהם ללמוד, זוהי יששכר וזבולון, זוהי התורנות וזוהי יששכר וזבולון, וזה מה שיש לנו, בנות יקרות. אם אתם יתום לקראת פסח, חשבו נא בכל החגים של עם ישראל, אבל כבוכמה בפסח, שזה פסח לחזור ולשנן, לחזור ולשנן. כל העולם חייב תודה רבה לעם ישראל שמוכנים לקבל את התורנות. הכיתה, בעצם רוצים לפרק את הכיתה בהפסקה, אבל אם רואים שהתורן עומד בהתחייבותו וכל יום מסדר את הכיתה, כמה שהילדים בהתחלה רצו להתעסק עם התורן ולהתעסק איתו, אם בסוף הם רואים שהתורן עומד על משמרתו ומסדר את הכיתה, בסוף הם מעריכים אותו. אם עם ישראל היה שומר על התורה והמצוות, לא הייתה שנאה. כל השנאה באה בגלל שעם ישראל מנסה להשתחל לכל מיני דברים של הגויים, אז הייתה שנאה. אבל לבדוק את זה בשטח בהיסטוריה, כשעם ישראל התחילו להיכנס לכל מיני מגמות במלכות, בפורטוגל, בספרד, בגרמניה, פה נוצרה האנטישמיות. אם עם ישראל יעמוד בהתחייבותו, יהיה תורנו ברוך השם בבית יעקב, ובבית יעקב שלכם ודאי שמחנכים על הנושא הזה כבית אבות סבא, את היסוד הזה של להבין את הרכש ואת המתנה שאנחנו נותנים לעולם. אם נחשוב בצורה כזאת, נחיה בצורה כזאת, נשאף לחיות בצורה כזאת, נשאף לבנות בית בניין של תורה, תאמינו לי בנות, עשינו את הדבר הכי גדול, שתולים בבית השם, בחצרות השם אלכם יפריחו. אנחנו שתולים בבית השם, נמצאים ב-400 הקטנים שלנו, הבעל בישיבה בכולל, הבעת האישה עם הילדים שלה קטנים בבית, הם כאילו מתעסקים בכפתור קטן של המכונית, אבל בחצרות השם אלוקינו יפריר. כולם חייבים לעם ישראל תודה רבה על זה שעם ישראל מוכן לקבל את התוכנית, מוכן לקבל את המאמצים שאנחנו עושים. זה ישמור אותנו במשך כל החיים, כמו שיעקב היה צריך ללכת ללמוד 14 שנה בשם ועבר איך יוצאים לחיים, איך יוצאים לחיים. וזוהי תפילת הדרך לכל בת שמודרר לפני החתונה, זהו המסר שהיא צריכה לקבל. הוא עדין גם כן בחור, משום שהבחור היה בתיאוריה, היה בישיבה, אבל פתאום הוא מתחיל לצאת לחיים. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, בידו זה ביצוע, איך הוא בחיים, איך הוא בשטח. תורה הרי תמיד גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו יכולים ללמוד וללמד את הילדים שלנו. חג הפסח הוא יכול בהרבה הרבה לתת את העניין הזה. אוכלים אוכל אחר, יושבים, מדברים, משוחחים, אם זה בליל הסדר, אם זה בהמשך הניסים, אנחנו מקבלים את המושג שנקרא חג חירותנו. חירותנו זה לא רק במצרים, חירותנו זה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי אנשים ברחוב הם עבדים, זה עבד הרצונות שלו, זה לתאוות שלו, ואני לא יכול לפרט בגלל כל הדברים שלא מתאימים בקלטת הזאת. אבל חירותנו היהודי הוא נהיה אין לך בן חורין, הוא מסוגל לצאת מהבועת סבון שלו, זה נקרא זמן חירותנו. אני מקווה שהצלחתי בדקות האלו להסביר לכם ולהבין לכם. אני מאחל לכם כל טוב, חג כשר ושמח, ושהקדוש ברוך הוא יעזור שכל הדברים שנאמרו פה יבואו לביצוע. כל טוב, שלום, הנפרד מכם ירחמיאל קרב, שלום. בנות, ועכשיו לסיום אני אתן לכם איזה פרפרה אחת יפה על חג הפסח. יש חד גדיה, שיר שלא מכירים אותו ולא יודעים מה הכוונה בו, מופיע בסוף ליל הסדר, המון המון פרושים נאמרו בו. אמר לכם מה שליקדתי: חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזה. יש גדי שאבא קנה אותו בשני זוזים. איפה קונים גדי בשני זוזים? אין שום ספק שהשיר הזה שייך לגלות, שיר שייך זה לגאולה. ואנחנו רואים שחד גדיה זה יוסף. יוסף היה בן 17 כשהיה אצל אבא שלו והוא נלקח, וגדי בגימטריה 17. יש גימטריה קטנה שלא מחשבים את העשרות, חד גדיה. חד זה 12, גדיה זה גדי, ג' זה 3, 4, ד' זה 4, י' זה 1 בגימטריה קטנה, א' זה 1 זה 21. חד גדיה מספרו 21. יוסף גימטריה קטנה, י' זה 1, ו' זה 6, ס' זה 6, פ' זה 8, זה 21, יוסף זה הגדי. ולמה יוסף זה הגדי? כי את לא התחילה הגלות, שכשיעקב שלח אותו בפרשת וישב, וישלחהו מעמק חברון, חברון נמצא בהר, מעמק מאיצה עמוקה של אוצו צדיק, שהם צריכים לרדת למצרים, של אברהם אבינו ברית בין הבתרים. עמק בגימטריה 210, עמק בגימטריה 210, רדו כמניין 210 שנים שבני ישראל היו במצרים. חד גדיה דזבין אבא ביטרי זוזה. יש גמרא במסכת שבת בדף י' עמוד ב', לעולם לא ישנה אדם לבן בין הבנים, לא יעשה פרוטקציה לבן אחד משאר הבנים, כמו שקונה לכולם אותם נעליים גם לבן הזה, בגלל שני סלעים צמר, זה לא שם הגמרא, בגלל שני סלעים צמר שעשה יעקב ליוסף קטונת פסים, נתקנו בו אחיו, נתגלגל דבר וירדו אבותינו למצרים, הם קינו בו. אז המשקל היה שני סלעים, ככה היה המידה של המחירה. קטונת הפסים נעשה משני סלעים צמר, בגלל שני סלעים צמר שיעקב אבינו עשה ליוסף, נתגלגל, לפי זה הקרומנה תהיה ככה. דזבין בלשון הגמרא, זבין זה יכול להיות גם קנה וגם מחר, והקרומנה תהיה ככה. דזבין אבא ביטרי זוזה, האבא מחר את יוסף בשני זוזים, האבא מחר את יוסף בגלל שני סלעים צמר שהוא עשה ליוסף. ושני זוזים, זוזים בגימטריה קטנה זה גם 21, זין זה 7, וזין השני זה גם 7, זה 14, וו זה 6, וי' זה 1, זה 21. דזבין אבא ביטרי זוזה, שהאבא מכר את יוסף, מופיע בגמרא במסכת שבת דף י' עמוד ב'. ואתה שונרה ואחלה לגדיה, החתול אכל את את הגדי. מי זה החתול? חתולה יותר נכון, חתולה זה אשת פוטיפר, שהיא הכניסה את יוסף לכלא. ולמה היא נקראת חתולה ולא כלבה או משהו כזה? גמרא בהריות, הוריות, הוריות, בדף י"א נאמר, שונה הכלב מהחתול. לכלב יש הכרת הטוב לקונו, הוא מכיר את האדון שלו, החתול לא, אין לו הכרת הטוב. היא, הבית שלה התברך בגלל יוסף, והיא בכל אופן לא שמה לב, הייתה כפויה טובה, והכניסה אותו לכלא. החתולה אכלה את הגדי, הכלב אכל את החתולה. זה פרעה שנקרא כלב רע, לכל בני ישראל היוחס כלב לשונו. כלב בגימטריה 52, רע 270, ביחד כלב רע 322. האליל של המצרים בעל צפון בליבב, צפון בליבב, בעל צפון 322. הכלב אכל את החתול. למה? החתולה הכניסה את יוסף לכלב והכלב הוציא אותו מן הכלב, זה נקרא שהכלב אכל את החתול. המקל היכה את הכלב, זה המקל של משה רבנו שהיכה את הכלב, והאש שרפה את המקל. בעצם, מה זה האש ששרפה את המקל? בעצם משה רבנו יכל, הקדוש הוציא את עם ישראל ממצרים במכת בכורות. למה עשה את כל המטה? כדי להחזיר לעם ישראל את האמונה, כי פרעה קלקל את עם ישראל, וירא אותנו המצרים, והוא קלקל אותם, חייב תשובת המשקל להחזיר להם את האמונה. המקל, מטרת המכות היה כדי להחזיר לעם ישראל את האמונה. הצליח או לא הצליח? לא הצליח, שבסוף היו במתת שערי תומן, ואם כל זה לא הצליח, זה נקרא שהאש של יצר הרע, האש של הקלקול של הזנות של מצרים, היא שרפה את המקל, היא שרפה את מטרתו של המקל. והמים מכבה את האש, תורה, מתן תורה עם ישראל לכבות את האש, כדי להצליח. בנות, ותזכרו את זה אם נמצא שבשביל לכם ילדים, דבר אחד ויחיד שיכול להצליח כנגד יצר, כמו שאמרתי מקודם, זה אך ורק תורה. אוי כל צמא לכו למים, התורה נמשלה למים. אשר על כן יעשו מופתים וניסים, זה כמו סתימה זמנית של רופא שיניים, היה מקל במשה אבל זה לא הצליח לשנות את עם ישראל, והמופתים לא גמרו, לא גמרו את המטה, המטה לא עזר, אלא המים מכבים את האש. האש של יצרה שרפה את המקל, המים של תורה מכבה את האש, והפרה שותה המים, זה העגל שבני ישראל עשו, והתורה נתבטלה והתורה נשברה והלוחות נשברו. והשוחט שוחט את הפרה, זה משה רבנו שורג את עובדי העגל, כמו שכתוב בפרשת כי תשא, והקדוש ברוך הוא שוחט את השוחט למתך, שמשה רבנו כמה שהוא היה מלאך גדול, בכל אופן הוא גם מת מיתת אדם, אף על פי שמשה רבנו מת מיתת נשיקה, ופה הלשון שמת על ידי שפה נאמר שהקדוש ברוך הוא שוחט אותו, זה צריך קצת, לא, סליחה, פה נאמר שהשוחט, עוד פעם, השוחט שחט את הפרה, זה משה רבנו שטיפל בעובדי העגל, הוא מלאך המוות הרג את השוחט. פה צריך קצת עוד לשפס לעניין הזה, שהרי משה רבנו נפטר במיטת נשק העבר, אני אומר זו שמשה רבנו נפטר ולא חי לעולם, כי גם אצלנו אין מושג של חיים לעולם, והקדוש ברוך הוא יהרוג את מלאך המוות לחיי העולם הבא. הנה למדנו על קצה המזלג יסוד מאוד מאוד יפה של חד גד, יחמסו מזה בנות על ניסים ועל מופתים ועל כל מיני, לא חוזרים בתשובה, זכרונה לחזור בתשובה אך ורק על ידי תורה, רק אש, מים מכבה אש, מופתים וניסים לא קרה שום דבר, ולכן בנות, אתם רוצה השם, תשאפו כדי להתחזן בני תורה. דבר היחיד שזה אנטיביוטיקה במנה מורכדת. דבר נוסף שאפשר ללמוד, שיעקב אבינו נחשב פה כאילו שהוא מכר את יוסף. כל דבר שאני עושה שבא ביוזמתי או בעקיפין ממני, צריך אדם להיזהר שלא יבוא שום דבר בעקיפין ממנו, שאנשים יגידו הנה הוא עושה קידוש השם. קידוש השם זה לא רק למות על קידוש השם, קידוש השם זה גם לחיות על קידוש השם, זה לא רק ללכת אלא פשוט לחיות על קידוש השם. והשם ניסה את אברהם אף על פי שיצחק נפטר ונקד, אברהם אבינו והשם ניסה את אברהם, כי יצחק יכל למות על קידוש השם, אבל אברהם נשאר לחיות, וזה נקרא לחיות על קידוש השם. יותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם, ולכן כל בת ובת, איך שהיא רבשת, איך שהיא מדברת, ומדברת בצניעות בעדינות, צניעות זה לא רק בלבוש, גם בצורת הדיבור, אנחנו התרגלנו, ביי, על הפנים, חבל על הזמן, כל הדברים האלו נגזר מהרחוב, וצריך לבטל את זה כדי שאנחנו נהיה עם ישראל ובן לאותו משפחה שדיברנו שעם ישראל. שקדוש ברוך הוא יעזור שנבין את מטרתנו, יהודינו, תפקידנו, ועשינו את שכרנו. כל טוב לכם, שלום, גם פרפרה נאה קיבלתם ממני. מי שבכל אופן תרצה לשאול אותי תוכל לטלפן אליי 052-762-8713 052-762-8713. כל טוב, שלום, חג שמח ונשתמע.